פרק למדזיין בספר בראשית הוא הסיפור הראשון בשרשרת הסיפורים המרכיבים יחדיו את סיפור יוסף ואחיו. אז אולי לפני שנקרא את הפרק נגיד כמה מילים על הדבר הזה שאמרתי כאן. סיפור יוסף ואחיו הוא באמת לא סיפור אחד, הוא מורכב מ-12 או 13 או 14 סיפורים שונים. אז למה אנחנו מדברים שגור בפינו המונח הזה סיפור יוסף ואחיו? משום שבניגוד נאמר לסיפורים על אברהם אבינו שאפשר להתחיל באמצע ולהבין כל סיפור וסיפור בפני עצמו, אם כי אולי עדיף לקרוא אותו בהקשרו, אבל אדם שמגיע לסיפור נגיד מלחמת המלכים הוא יכול להבין את הסיפור הזה גם אם הוא לא יודע מה קרה לפני כן. אפילו סיפור העקדה ניתן להבין אותו מתוכו, אף על פי שכמובן שמי שיודע את מה שקרה לפני כן בהבטחה, בעקרות הממושכת ובהולדת יצחק בגיל 100, אז כמובן שהוא מבין את סיפור העקדה בצורה יותר עמוקה. אבל סיפור העקדה הוא סיפור בפני עצמו. אין הדבר כן בסיפור יוסף ואחיו. אי אפשר להצטרף אל הסיפור הזה באמצע, מכיוון שעלילה אחת חורזת אותו מתחילתו ועד סופו. אז מבחינת ממד העלילה יש כאן משהו רצוף שמתמשך מפרק לפרק, מסיפור לסיפור. אבל מבחינה פנימית הסיפור הענק הזה, העלילה המתמשכת הזאת, מחולקת ליחידות משנה מובחנות היטב, שלכל אחת מהן יש את המבנה שלה, את המילים המיוחדות שלה, את הסגנון המיוחד לה, ודרכי הניתוח של כל יחידה כזאת הן כמו בכל סיפור במקרא. אנחנו נעסוק היום בחוליה הראשונה בשרשרת הסיפורים שמהווים יחד את סיפור יוסף ואחיו. מבחינה זאת המגבלה שאמרתי קודם לא קיימת, כי אנחנו מתחילים עכשיו, שום דבר לא קרה לפני כן. קרה, אבל לא, זה לא נחוץ כל כך. פרק למדזיין פסוק א', וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנוא אותו, ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום, חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגערבו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. וימצאהו איש והנה תועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, איפה הם רואים? ויאמר האיש, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נלכד אותיינה. וילך יוסף אחר אחיו, ויצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנקלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, ועתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הדורות, ואמרנו חיה רעה חלת הוא, ונראה מה היו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר, לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו, ויקחו הוא וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו, והנה ארוחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצרי ולות הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה הבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהיבו, כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרים. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. ויקרא את בגדיו, וישוב אל אחד ויאמר, הילד איננו ואני אנה עניבה. ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכותונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו, זאת מצאנו הקרנה, הכתונת בנך היא, אם לא. ויקירח ויאמר, כתונת בני חיה רעה חלתו, תרוף תורף יוסף. ויקרא יעקב סמלותיו, ויעשן שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאם להתנחם, ויאמר, כי ארד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר שריס פרעו שר הטבחים. חבל שאנחנו לא יכולים לקרוא את הסיפור בפעם ראשונה. זה לא מצחיק. אנחנו מכירים הרי את הסיפור הזה לפני ולפנים, וקוראים אותו כל שנה. ואפילו אותה צדקנית שמספרים עליה שכל פעם היא בכתה שהגיעו לסיפור הזה, בסוף גם היא הפסיקה לבכות, כי היא אמרה, יוסף היה צריך ללמוד לקח, כל שנה הוא בא אל האחים וכל שנה הם מוכרים אותו, היה צריך לא ללכת לשם. אז עדיף לקרוא את הסיפור כמו אותה אישה פשוטה ולא כמו שאנחנו קוראים אותו, אבל אין בידינו מה אפשר לעשות. אנחנו רק יכולים להציב לעצמנו כמשימה לנסות לקרוא את הסיפורים בתנך במגמה כאילו בפעם הראשונה אנחנו קוראים אותם. זאת הדרך הנכונה ללמוד את סיפורי המקרא. כל שנה לנסות ללמוד מחדש כאילו אנחנו לא מכירים את הסיפור, אבל אנחנו מכירים. כן, הסיפור הזה הוא מאוד חשוב כבסיס להמשך סיפור יוסף ואחיו. ממנו פינה, ממנו יתד לכל מה שקורה בהמשך העלילה עד הסוף. והסיפור אגב הולך ונמשך עד סוף ספר בראשית. הסיפור הגדול על יוסף ואחיו משתרע על פני 4 פרשות, 14 פרקים. אני מבקש לחבות את הטלפונים הסלולריים, זה מובן מאליו. ועל פני בין 430 פסוקים בערך, זה סיפור ענק. והכל מתחיל פה. מה שקורה פה הוא שגורם לכל מה שיקרה בהמשך. התייחסתי אל הסיפור הזה בהתייחסויות חלקיות בכמה מקומות בעיונים שלי לפרשת השבוע. בסדרה הראשונה כתבתי על החלומות של יוסף, על פשרם של החלומות של יוסף. האם אלה היו חלומות נבואיים, ואם כן, מה בדיוק הכוונה הצפונה בהם. על הוויכוח של ראובן עם אחיו כתבתי באותה סדרה בדיון לפרשת מקץ, ועל הסיפור הזה מבחינת הסיפור השלם של יוסף ואחיו כתבתי בסדרת העיונים החדשה בירוקה בעיון לפרשת מקץ. אם כן, עסקתי בסיפור הזה מהיבטים שונים, אבל דבר אחד לא עשיתי ואותו אני רוצה לעשות עכשיו. טיפלתי בהיבטים ספציפיים מקומיים, ואילו בסיפור השלם, במבנה שלו, במגמה שלו, בזאת לא עסקתי בשום מקום, והרי אני משלים את הדברים בפניכם. קודם כל נאמר משהו כללי על הסיפור הזה. זה סיפור מזעזע. זה אני אומר כדי שתנסו להרגיש את זה. זה סיפור מסמר שיער ממש. הכותרת של השיעור הייתה המשבר במשפחתו של יעקב. משבר, מילה רגילה מדי בשפתנו לתיאור מצבים קשים. כאן לא מדובר על משבר, כאן מדובר על פיצוץ. אבל זה לא היה מתאים לכותרת, להגיד, הפיצוץ במשפחתו של יעקב. אבל זה מה שקורה פה. המשפחה בסיפור הזה עוברת תהליך של התפוררות. וכמו שאמרתי, ההתפוררות הזאת של משפחת יעקב והניסיון לאחות את הרסיסים, את השברים, עד לאיחודה של המשפחה מחדש על אדמת מצרים מתוך פיוס ושלום, זה בעצם ציר העלילה של כל הסיפור כולו. סיפור יוסף ואחיו בתודעתנו הוא סיפור התחלת הגלות במצרים. אבל התודעה הזאת שלנו נובעת מזה שאנחנו יודעים את מה שקדם לו ואת מה שבא לאחריו. את מה שקדם לו אני מתכוון כמובן למה? לברית בין הבתרים. ומה שבא לאחריו אני מתכוון כמובן לספר שמות. בסיפור הזה עצמו הדבר כמעט לא בא לידי ביטוי. הדמויות שמתוארות בסיפור יוסף ואחיו אינן מודעות לא לברית בין הבתרים ולא לגלות שתהיה בספר שמות. מבחינתם, חוץ ממקומות בודדים, מבחינתם זה לא סיפור בעל משמעות לאומית, היסטורית, קובעת עתידות. מבחינתם זה סיפור משפחתי מאחל ועד כלה, סיפור של משבר עמוק, של התפוררות של המשפחה, של מאמצים לשקם את המשפחה ולאחות את שבריה. זה בעצם מה שקיים בתודעת הנפשות הפועלות. ואם כן, הפיצוץ הזה שחל בפרק למדזיין הוא הדבר החמור והקובע את כל הדינמיקה של הסיפור בפרקים הבאים. עכשיו ניתן איזשהו מבט על המבנה הכללי של סיפור יוסף ואחיו. כמו שאמרתי, סיפור יוסף ואחיו נחלק ליחידות משנה. יחידות המשנה מתחברות לחטיבות של יחידות משנה. ואם אנחנו מסתכלים על הסיפור בשלמותו, אז אנחנו יכולים להבחין בארבע חטיבות גדולות. החטיבה הראשונה של סיפור יוסף ואחיו זה הפרק שלנו. הוא סיפור והוא חטיבה. גם סיפור בודד וגם חטיבה. ושם מתוארת המשפחה על אדמת ארץ כנען, כשהיא מאוחדת לכאורה, אבל הייחוד הזה מתפוצץ במהלך הסיפור. תחילתו של הסיפור המשפחה מאוחדת, בסופו היא כבר משפחה הרוסה. הרוסה? שוב, דברים פשוטם כמשמעם. בן אחד של המשפחה נעלם, לא יודעים איפה הוא. האבא של המשפחה מתאבל על בנו ולא מוכן לקבל תנחומים. הבנים האחרים מתהלכים כצללים ברגשי אשם כבדים ולא מסוגלים לשאת את פניהם אל האב הזקן. יהודה בסיפור הבא יורד מעת אחד ומתחיל חיים עצמאיים במקום אחר. המשפחה נהרסה ממש. אז אם כן, המשפחה נמצאת בארץ כנען, אבל היא עוברת תהליך של התפוררות. בפרק הבא יש לנו איזה אינטרמצו, פסק זמן, סיפור יהודה ותמר. אפשר להוציא אותו ולקרוא את סיפור יוסף ואחיו בלעדיו. מה התפקיד שלו? לא עכשיו. אבל מפרק למתת, פסוק א', מתחיל סיפור על יוסף במצרים. וזהו סיפור גדול וארוך שמשתרע על פני הפרקים למתת מ-א', שזה שלוש יחידות סיפוריות, ואין זכר למשפחה בארץ כנען. לא ליעקב, לא לאחים, לא ליהודה. רק הסיפור מתמקד רק ביוסף בארץ מצרים, ומתאר לנו את עליותיו ואת ירידותיו, עד שהוא מגיע להיות המשנה למלך מצרים. היחידה הבאה, החל מפרק מ"ב, מחזירה אותנו לארץ כנען, מחזירה אותנו למשפחת יעקב, ומתארת לנו את הירידות של בני יעקב מארץ כנען למצרים שלוש פעמים. ושוב יש לנו שלוש יחידות סיפוריות בחטיבה הזאת, ירידות בני יעקב בזמן הרעב כדי לשבור שבר במצרים. שלא כמו החטיבה הקודמת, בחטיבה הזאת יוסף לא נעלם. יוסף נפגש עם אחיו, מתנקר אליהם, והחלק הזה הוא החלק הדרמטי ביותר בסיפור, ההתנקרות של יוסף אל אחיו. החטיבה האחרונה בסיפור הגדול, ואחרי עניין 70 הנפש ירדו למצרים, היא בעצם מקבילה לחטיבה הראשונה. שוב המשפחה מאוחדת, אבל הפוך, הכל הפוך. המקום הוא כבר לא ארץ כנען אלא מצרים. היחסים הפנימיים במשפחה בחטיבה האחרונה שמשתרעת עד סוף החומש הם כבר לא אותם יחסים אחורים שאפיינו את פרק למד זין, אלא הם יחסי אהבה ואחווה ושלום ורעות, אף על פי שבסוף החומש מתברר שהצלקות של מה שקרה אצלנו לא נרפאו לגמרי. למה כוונתי?
הציווי שלא היה של
יעקב. בואו נאמר, החשש של האחים מפני תגובתו של יוסף. חשש שאין לו בסיס, אין לו שחר, אבל עובדה שהם חוששים. כלומר, לא הכל נשכח, צלקות נשארו, ואנחנו מדברים על 40 שנה יותר מאוחר, 40 שנה אחרי הסיפור שלנו. אז מה אומר המבנה הזה הכללי? בואו נזכיר את ארבעת החלקים. המשפחה מאוחדת על אדמת ארץ כנען שעוברת תהליך של התפוררות, פרק למזיים. יוסף לבדו בארץ מצרים, מתחיל כעבד, ממשיך כאסור אסיר בבית הסוהר ומסיים כמשנה למלך מצרים. זאת החטיבה השנייה. החטיבה השלישית, שלוש הירידות של האחים למצרים כדי לשבור בר, הלוך ושוב, הלוך ושוב. והחטיבה האחרונה, יעקב ובניו משתקעים בארץ מצרים מתוך אחדות ופיוס. כשאנחנו מתבוננים על המבנה הכללי הזה של סיפור יוסף ואחיו, מתברר לנו שניתן להגדיר את סיפור יוסף ואחיו כסיפור על חטא, על עונשו ועל החזרה בתשובה. שזה מוטיב, להגיד שזה מוטיב מצוי במקרא זה קצת מצחיק, זה אולי המוטיב של רוב המקרא, רוב סיפורי המקרא. החטא, העונש, התשובה והגאולה, אלה ארבעת הרכיבים של התהליך המוסרי. החטא מתואר איכן? בפרק למד זין. אני יודע שיש אנשים שקשה להם להגיד, להשתמש במילה חטא שנמצאים בסיפור על אבותינו, אבל לא כך הייתה דרכם של חז"ל. חז"ל ביקרו בחריפות את ההתנהגות של כל הנפשות הפועלות בפרק למדזיין, כפי שמיד נראה. ובכן, זה החטא. החטא נחיל בתוכו גם את עונשו. בעצם, מה שקורה בסוף פרק למדזיין, אפשר כבר לראות את זה כעונש. עונש למי? מי נענש פה? יעקב? ודאי. יוסף? ודאי וודאי. וגם האחים, גם האחים, בהחלט, כולם, כולם גומרים את הסיפור הזה רע. עכשיו צריך לחזור בתשובה, להיטהר. לשם ההיטהרות הזאת והחזרה בתשובה הזאת באות שתי החטיבות הבאות. חטיבת יוסף במצרים, פרקים למתת ממם א', מתארת את יוסף בתהליך מאוד מורכב של עליות וירידות. עליותיו של יוסף נובעות מזה שהוא חוזר בתשובה. ירידותיו נובעות מזה שלרגע לפעמים הוא נתפס לעברו השלילי בפרק למד זין, או שוכח את עברו השלילי, ואז הוא חוטף. אבל בסוף, כשהוא מגיע, הוא בשל לתפקידו. לתפקידו, איזה תפקיד יש לו? לחלקל את משפחתו ולדאוג לה, כשהוא בשל לתפקידו, כשהוא מתוהר מסיגי הגאווה, ההתנסות, ראיית עצמו במרכז, כל מה שמאפיין אותו בפרק למד זין, ברובו, כשהוא נתהר מכל הדברים האלה, הוא זוכה להיות המשנה למלך מצרים, והוא בהיקון לקבלת האחים. ובכן, יוסף מוכן. מה עם האחים? האחים עוברים תהליך עצום של סבל שמתהר אותם מחטאיהם בפרק למד זין בחטיבה השלישית, בפרקים מבית והלאה. אני אינני טוען שיוסף התנכר לאחיו כדי לטהר אותם, כדי להחזיר אותם בתשובה. אני חושב שזה לא נכון. יהיו המניעים של יוסף מה שיהיו. בפועל, מה שקרה לאחים בעקבות ההתנכרות של יוסף היה מסע חזרה לפרק למד זין. היזכרות באירועים של פרק למד זין, חרתה וקבלה מלאה לדאוג מעכשיו לשלום המשפחה ולאחדותה. התהליך הזה מגיע לסיאו כמובן, כשיהודה ואחיו מוסרים את נפשם על בנימין. אפשר לומר שהאחים מוכנים. אחרי שיוסף הפך להיות מוכן, ואחרי שהאחים הפכו להיות מוכנים, מתאפשרת התאחדות המשפחה מחדש על אדמת מצרים. אז כמו שאמרתי, פרק למד זין בעצם קובע את כל ההמשך. זה הפרק שבו משפחה שלמה חטאה, כל אחד בפינה שלו. בואו נראה. יעקב, העדפת בן אחד בגלוי על פני שאר אחד. זה דבר ש, בואו נאמר כך, הורה מודרני לא היה נחשב בזה כל כך. אנחנו כולנו בני אדם ויש לנו העדפות גם ביחס לילדינו, אבל הורה נבון לא יגלה זאת. להפך, הוא יעשה הכל כדי שלא תהיה ניכרת העדפתו לאחד מילדיו. אבל יעקב לא נהג ככה. זאת שאלה גדולה, מדוע הוא לא נהג ככה? והעדיף בגלוי את יוסף על פני אחיו, ועשה לו קטונת פסים. אני הייתי רוצה לומר דבר לסנגר עליו. קודם כל אני רוצה לומר שאין דינה של משפחה מודרנית גרעינית שיש בה אב ואם וילדים משותפים כדינה של משפחה פטריארכלית בתקופת המקרא, שיש אב ויש ארבע נשים ויש 12 ילדים מארבע נשים. כל החוקים ש, של ההתנהגות, כל הפסיכולוגיה, הכל שונה במשפחה כזאת. זה א', זה מה שהוא ראה בבית, אף על פי שהבית שלו היה משפחה גרעינית. ב', העדפתו של יעקב ליוסף נובעת כמובן מזה שיוסף הוא בן האהובה, אבל זה לא רק בן האהובה, זה בן האהובה שמתה בבני ימיה. לפי דעתי יעקב לא התאושש מעולם מהאבל שלו על רחל, כפי שדבר בא לידי ביטוי בפרשת ויחי במילים ואני בבואי מפדה מתה עליי רחל וכו'. מעולם הוא לא התאושש, הוא בעצם היה שרוי באבל, בתחושה של החמצה קשה, והיחס שלו ליוסף כזנה של רחל, אשתו האהובה שמתה בדמי ימיה, קשה לבוא נגדו בטענות. אדם שנמצא בקושי נפשי, באבל מתמיד כמו יעקב, קשה לבוא נגדו בטענות, קשה להגיד למה התנהגת ככה. ובכל אופן, למה התנהגת ככה? איזה תוצאות רות אסון נגרמו מההתנהגות הזו? איך לא ראה יעקב אבינו לאן הדברים נוטים ולאן הם מובילים? אפשר לומר שיעקב הניח את התשתית לכל המשבר הגדול בהעדפתו הגלויה את יוסף. וחז"ל ביטאו את הדברים במילים ברורות כלקח לכל האבות בדורות הבאים, ואמרו במסכת שבת, רב הוא האומר את הדבר, לעולם אל יעדיף אדם בין בניו. אני לא קורא את זה בלשון מדויקת. מה? לא ישנה אדם בין בניו, שבגלל משקל שני סלעים מילת, כלומר משקל של אריג שאיתו הכין יעקב את כתונת הפסים, שבגלל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב לבנו יתר על שאר חב, עכשיו תקשיבו להפתעה, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. לא אומר, רב לא אומר נתגלגל הדבר ומחרו את יוסף, נתגלגל הדבר והמשפחה התפוררה, אלא לא פחות ולא יותר, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כלומר גלות מצרים נתגלגלה באופן של סיבה ומסובב מהעדפתו של יעקב, משני סלעים מילת, ממשקל של אריג קל ומובחר שנתן יעקב לבנו יוסף יותר מאשר לשאר האחים. אלה דברים שנוקבים עד התהום. התוספות שהם שואלים יד, רגע, מה פרו, איך רב אומר דבר כזה? מה, בגלל העדפה של יעקב ליוסף ירדו אבותינו למצרים? ואנחנו חשבנו שהם ירדו למצרים בגלל שנגזרה עליהם גזרה בברית בין הבתרים, ידוע תדע וחדות וכו'. אז התשובה על שאלת התוספות היא שמי שקורא את הסיפור הזה לא יודע על ברית בין הבתרים, גם הנפשות הפועלות לא נראה שהן יודעות על ברית בין הבתרים. מי שקורא את הסיפור הזה כמות שהוא ומנתח את ההתרחשות כמות שהיא, אז בגלל העדפתו של יעקב ליוסף מצאו אבותינו את עצמם פתאום בגלות. זה מה שכתוב פה. התוספות מתרצים שגם לדידנו שאנחנו יודעים על ברית בין הבתרים, לא נאמר בברית בין הבתרים מתי יגיע הזמן שבו יחל השיעבוד, מתי יגיע הזמן שבו תתחיל הגלות בארץ לא להם. הרי אתם יודעים ש-400 שנה חז"ל מונים ממתי? מהולדת יצחק. אז איזה חלק ב-400 שנה הללו יהיה במצרים ואיזה חלק יהיה בארץ כנען? זה לא נקבע. מי גרם לכך שהגלות החלה בזמן שהחלה? יעקב. איך? בהעדפתו את יוסף. כך מתרצים התוספות. יוסף, הוא גם הוא חטא בסיפור? זה הכי קל לענות. סיפור מבקר את יוסף, ביקורת גלויה, לא צריך להתאמץ, הוא מביא את דיבתם רעה שלך ולביהם. אתם יודעים מה? הוא מקבל את כתונת הפסים. זה גם ביקורת. בן נבון, שהיה רואה את חולשת אביו הזקן לאהוב אותו בגלוי, היה מקבל בתודעה את קטונת הפסים ושם אותה בנפתלים, לא לובש אותה. אבל לא גמרנו. אחר כך באה פרשת החלומות. האם יש להאשים את יוסף על כך שהוא חלם את החלומות האלה? אין אדם רואה בלילה אלא ממה שירהר בליבו ביום, כמו שאומרים חז"ל. לא. החלומות האלה, כפי שכל פרשן פרש, הם חלומות נבואיים. מה בדיוק כוונתם? אמרתי על זה, בזה עסקתי בעיוני לפרשת וישב. אבל על מה כן יש להאשים את יוסף? על זה שהוא סיפר. לפי עניות דעתי, לא רק על זה שהוא סיפר את החלומות, אלא על זה שהוא פשוט לא הבין אותם. הוא לא הבין אותם. מי כן הבין אותם? גם הפרשנים בחלקם לא הבינו אותם. למה? כי הם הלכו אחרי יוסף ואחרי יעקב ואחרי אחים לפרשנות החלומות. לחלומות יש שפה מיוחדת. ואם אתה משתמש בשפת הפענוח שאנחנו לומדים מיוסף עצמו בהמשך הסיפור, מתגלה שחלומותיו של יוסף אומרים דברים לגמרי אחרים ממה שכולם חושבים. כולם, אני מתכוון בסיפור, יעקב, יוסף ואחים. גם יוסף חולם חלומות, אבל לא מבין אותם. למה הוא לא מבין את חלומותיו? הוא רואה בהם את נטיית ליבו, להסתרר, למלוך, להשיג כבוד, לעמוד במרכז. זה מה שהוא רואה בחלומות. אבל הוא לא רואה את האמת שהיא בדיוק הפוכה. שהחלומות האלה מטילים עליו משימות כבדות ואחראיות שלשמענו צריך לשעבד את חייו. זה לא, הוא לא מבין בחלומות שלו. אז גם הבנת החלומות וגם סיפורם לאחים ולאבא הם בעצם ביטוי לרגש הגאווה של יוסף. והוא, כן, הוא תורם את תרומתו שלו לשנאה של האחים, לקנאה של האחים. שלוש פעמים כתוב שהם שונאים אותו ופעם אחת שהם מקנאים בו. לא די ביעקב ממה שעשה יעקב, אלא הוא עוד שופך שמן על המדורה ומביא את היחסים למתח בלתי נסבל. והאחים, מה איתם? טוב, גם לא, אין צורך להתאמץ כדי לראות את חטאם של האחים. אבל שוב, זה לא החלק האחרון של הסיפור שבו מתפרץ את שנתן, זה גם, אולי בעיקר, אבל חטאם של האחים מתחיל כבר בתחילת הסיפור. מה מתבקש מאחים בוגרים בסיטואציה כזאת? כשיש אבא כזה כמו שניסיתי לתאר אותו קודם. וכשיש ילד שהוא באמת נער צעיר בן 17, שהוא באמת מרגיז, בואו נאמר ככה. מה מתבקש מאחים במצב הזה? א', להיות צלחנים, בייחוד כלפי האבא וזקנתו ואבנותו. ב', איך? לדבר. נדמה שמצוות התורה לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, מפה היא נולדה. כי זה מה שאחים עושים, הם שונאים את אחיהם בלבבם, ובמקום להוכיח אותו על התנהגותו ולהידבר איתו, הם לא יכלו דברו לשלום. מפה צומחת מצוות התורה שלא יחזור על ההתנהגות הזאת. כמו שמהסיפור שלנו צומחת מצווה אחרת של התורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת האהובה ואחת השנואה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, בכור וכו'. בדיוק כמו שיעקב עשה. כלומר, האיסור הוא לא לעשות את מה שיעקב עשה בסיפור שלנו. טוב, אז אם כן, חטאם של האחים הוא בחוסר הסלחנות שלהם להתנהגותו של האב הזקן, כי כבר ההתנהגות של יעקב עוררה את שימתם של האחים, כמו שנאמר, ויראו אחד כי אותו אהב אביהם, פסוק ד', מכל אחד, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. ובכן, אין סלחנות להתנהגותו של האבא, אין אורך רוח, השנאה הולכת וגוברת ללא הידברות, ללא תוכחה, ללא ניסיון ליישר את ההדורים. אבל חטאם הגדול של האחים כמובן מתפרץ בחלק האחר של הסיפור, כאשר האחים זוממים להרוג את יוסף, וחוזרים בהם קצת, אבל מביאים בסופו של דבר לידי כך שהוא מחר לעבד במצרים. כן, נכון, נדבר על זה בהמשך. אז כן, שלושת הגורמים, הסיפור הוא סיפור של משולש יחסים. יעקב נמצא בראש המשולש, ובשני הקודקודים שמתחת נמצא יוסף מצד אחד ואחי מצד שני. משולש היחסים הזה ספוג בטעויות חינוכיות, בטעויות רוחניות, ברגשות שליליים, ואפשר לומר שאין מי שיוצא נקי מהסיפור הזה. אין מי שיוצא ללא ביקורת. מה? ראובן, אני מסכים איתך. ראובן יוצא נקי. אפילו לא יהודה, ראובן, רק ראובן. חז"ל נשאו את פניו של יהודה בסיפור הזה, ואני חושב שראובן הוא הצדיק האמיתי בסיפור שלנו. מה? מי נעלב? נעלב או נעלם? נעלם. למה הוא נעלם? נמצא לאורך כל הסיפור. לא, לא, לא. תראו רבותיי, אין לי, זה היה צריך לעשות שיעור לפני עצמו, אבל דעתי אישית, וגם דעתם, כדעתו של רשב"ם ודעתם של פרשנים נוספים, שהאחים לא מכרו את יוסף. האחים לא מכרו את יוסף, אלא המדיינים הם שמכרו אותו לישמעאלים, והאחים לא ידעו מה עלה בגורלו באמת. הפירוש של רש"י בעקבות חז"ל הוא כמעט בלתי אפשרי בפשוטו של מקרא, לפי עניות דעתי. הרבה שאלות, הרבה קושיות יש עליו, אבל אני אציב כאן רק שתי הערות למה פירושו של רש"י בעיניי הוא בלתי אפשרי מבחינת הפשט. הסיבה אחת היא סיבה פשוט תחבירית. מה שכתוב בפסוק ז', לא בפסוק ז', סליחה, בפסוק כ"ח, הוא פשוט בתכלית הפשטות. כל מי שמפרש את הפסוק הזה אחרת מכניס בו דברים שלא נאמרים. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור, והמכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. מה? כתוב כאן דברים מאוד פשוטים. אנשים מדיינים סוחרים באו, משכו את יוסף ומכרו אותו לישמעאלים. מי שמכניס באמצע דברים, זה לא דברים שכתובים. באמת הוא נמכר לישמעאלים בסוף. האחים תכננו למכור אותו לישמעאלים, ובסוף מי שמכר אותו היו המדיינים שחטפו אותו מהבור.
יוסף אומר, אתם
מחטפים. זה לא קשה. עכשיו, זה סיבה אחת. הסיבה השנייה היא הדבר הפשוט. מה ראובן, איך זה שראובן לא ידע שיוסף נמכר, ואיך זה שהוא שב אל האחים קרוע בגדים ואומר, הילד איננו ואני אנה עניבה ואיש לא עונה לו, מכרנו אותו. איפה הוא היה? אז אתם יודעים מה רש"י אומר, שהוא הלך לשמש את אביו. המרחק מעמק דותן עד חברון הוא כמה ימי הליכה. אם יוסף היה בבור, הרי בזמן ההשלכה של יוסף לבור ראובן היה, וראובן הלך לשמש את אביו יומיים, נגיד שימש את אביו כמה? נגיד גם יומיים, וחזר עוד יומיים, מה הוא הולך לחפש אחר כך את יוסף בבור? מה הוא חשב? שיוסף יחיה? אי אפשר להגיד את הדבר הזה, פשוט אינני יודע מה, איך עונים על השאלה הזו. מחרתם אותי הנה, פירושו של דבר, גרמתם לי להימחר הנה. אתם גרמתם לי, באמת האחים גרמו את זה. האחים לא ידעו על גורלו של יוסף, הם חזרו לבור, לא היה להם שום מושג מה קרה, מכיוון שהם לא ידעו על המדיינים, הם ידעו על הישמעאלים שעברו על קו הרכס, ראו אותם, המדיינים באו בשטח מת שבו היה נמצא הבור, ומשכו את יוסף ללא ידיעת האחים, והאחים גם לא משערים שהוא נמצא אצל הישמעאלים. הם רצו למכור אותו לישמעאלים, אבל הם לא מכרו, כי הם לא מוצאים אותו. אז הם לא מעלים על הדעת שהוא נמצא אצל הישמעאלים? אז מה באמת קרה לו? הם לא יודעים, הם לא יודעים מה קרה לו. סליחה? רבי אלעזר באיזה הקשר? טוב, זה מזה אי אפשר להקשות על פשוטו של מקרא. תראו נא רבותיי, הרשב"ם מקדים לפרשת וישב הקדמה מתודולוגית מאוד חשובה, וכאלה יש עוד אחת או שתיים בפירושו של הרשב"ם לתורה. ונשאלת השאלה, מדוע? מדוע הרשב"ם פתאום בתחילת וישב, הרשב"ם הוא קצרן, בתחילת וישב יש לו הקדמה שני עמודים בתורת חיים, ממש משהו ארוך ומורכב, הצהרת כוונות, ובהמשך הפירוש שלו הוא אומר את מה שאנחנו אמרנו עכשיו, כלומר שהאחים לא מכרו את יוסף. פשוט מי שמכר אותו לישמעאלים היו המדיינים ולא האחים. אז באמת תמיד התלבטתי בשאלה הזאת, מה פתאום הרשב"ם בתחילת פרשת וישב יוצא מגדרו? וגיליתי, יצא ספר די חדש לפני שנתיים בערך, יצא ספר של פרופסור אליעזר טוויטו על הרשב"ם, לא זוכר את שם הספר, הפשטות המתחדשים בכל יום, והוא נזקק לשאלה הזאת וכותב דברים מאוד מאוד מעניינים. אני אזכיר את זה בגלל שבאמת יש דבר חידוש בדבריו. הסיפור הזה של יוסף ואחיו שימש באירופה של ימי הביניים כנושא להצגות רחוב בכל עיר נוצרית. הצגות נוצריות, אגב, היו הצגות עממיות ברחובות, היו מציגים את מחירת אותו האיש, את הבגידה של יהודה אישקיה, כל מיני דברים, ובין הדברים האהובים ביותר על הקהל היה סיפור יוסף ואחיו. למה הדבר הזה היה חשוב כל כך לנוצרים להציג את הסיפור? מכיוון שהם ראו במחירת יוסף קדימון למחירת אותו האיש בידי הרומאים, ומכאן הם הוציאו, זאת הברית הישנה ואלה מידותיה, מוכרים אח, בוגדים בו וכו' וכו' וכו'. אחר כך גם יוסף עצמו נוקם ונותר נגד אחד, אלה אישי הברית הישנה. ראה זה הרשב"ם ואמר, צריך להוציא להם את הרוח מן המפרשים, לדקור את הבלון שהאוויר יצא. ומה הוא אמר? האחים בכלל לא מכרו את יוסף, זה לא נכון, אתם טועים בהבנת פשט הכתוב. אם צודק טוויטו שהמגמה של הרשב"ם היא אפולוגטית, אז יש לנו כאן דוגמה מאלפת כיצד האפולוגטיקה לפעמים פוקחת את העיניים לראות את הפשט. הפרשנות אפולוגטית תמיד מבוזה אצלנו, זה פרשנות אפולוגטית. אני רחוק מלזלזל בפרשנות הזאת, כי חלק ממיטב הפרשנות נכתב על ידי פרשננו מטעמים אפולוגטיים. הלחץ הרוחני לתרץ את מה שכתוב בתורה כנגד קושיות שבאות מבחוץ לפעמים פוקח את העיניים לראות פשט שלא ראית אותו, בגלל שלמדת תמיד את מה שסבא שלך כתב, כלומר רש"י, וזהו. ופתאום הלחץ הנוצרי הזה אומר, בואו נבדוק את הסיפור עוד פעם, האם הם כל כך רעים כמו שזה נראה? התשובה היא לא, הם לא כל כך רעים כמו שזה נראה, כי הם לא מכרו את יוסף, זה הפשט. כלומר, אפולוגטיקה איננה זהה עם דבר שאיננו אמת. הרבה פעמים פירושים אפולוגטיים הם פנטסטיים, ורק בזכות הלחץ שגרם להתגוננות נפקחו העיניים לראות פשט שלא שמו עליו לב בדורות הקודמים. עכשיו נחזור לסיפור יוסף ואחיו. לא בכדי סטטיתי מהנושא והרחבתי בשאלה מי מכר את יוסף, כי תכף זה ישרת אותנו. אז אחרי שראינו שבעצם כל הגורמים חטאו בסיפור הזה, והסיפור הופך להיות, כמו שאמרתי, סיפור על חטא ועונשו, ואחר כך על חזרה בתשובה. באמת יש רק גורם אחד שאי אפשר להגיד שהוא חזר בתשובה, וזה יעקב. למרות כל מה שקרה, יעקב לא שינה את דרכו. איפה אנחנו רואים את זה? באפרים, נכון, בפרשת אפרים ומנשה.
ולא רק זה, שם הוא כן אומר הפך.
לא הבנתי.
זה לא מדויק שאין לו תהליך של תשובה, כי שם כן יש יסוד של הדברים שנראים מעבר לעין, שהוא גם מסביר אותם כאשר הוא מסכן את הידיים.
אוקיי, האמת היא שגם העדפתו ליוסף הולכת ונמשכת במצרים בגלוי, כן. טוב, שם זה כבר לא חוכמה, אבל בכל אופן, נראה שיעקב, באמת, והסנגוריה על יעקב אמרתי, היא, יעקב הוא אדם שבור בסוף באחרית ימיו, לא באחרית ימיו, שנים רבות יעקב חי כאדם שבור, וקשה לבוא בטענות אל אדם שבור. עכשיו אנחנו רוצים להתבונן במבנה של הסיפור הזה בפרק למד זין, לפי השיטה שאני נוקט בה גם בסיפורים אחרים, ואנחנו שואלים את השאלה הבאה. כלומר, נתחיל מהכלל, כלל שאני לא יודע על שם מי לכנות אותו, אבל זה כלל חשוב. הסיפור המקראי נחלק בדרך כלל, כמעט תמיד, לשתי מחציות שוות פחות או יותר, והתפיסה של מה שמתהווה בסיפור מתאפשרת על בסיס הקבלת שתי מחציותיו של הסיפור זו לזו. תפיסת המבנה של הסיפור, תפיסת הכוונה שלו, תלויה הרבה מאוד בזיהוי המחציות של הסיפור והקבלתן זו לזו. טוב, יש כאן כאלה שלא שמרו את זה, מעניין אותי. כי אני כבר, אפשר לומר כמה שנים, אני אומר את זה בימי העיון, כמעט בכל שיעור. אז אני מתקשה להאמין, רק אם יש כאן מישהו שהוא חדש לגמרי, ולא היה בימי העיון קודמים, ולא קרא את מה שכתבתי בהרבה מקומות, אז בשבילו זה יהיה ממש חידוש מרענן. איך מזהים את שתי, מישהו רוצה לשאול? ראיתי פה איזה אצבע, לא. איך מזהים את המחציות של הסיפור? כלומר, אפשר לספור? לא, לא, זה דרך קלה מדי, ולא בטוחה. בדרך כלל, באמצע הסיפור המקראי, חלה תפנית דרמטית בעלילה. וכאן לזהות אותה. הסיפור כאילו עובר לפאזה אחרת, בלתי צפויה, או שמתחולל איזה אירוע שהוא האירוע הדרמטי והבולט ביותר במהלך העלילה של הסיפור. נקודת התפנית הדרמטית הזאת היא בדרך כלל מורה על מקום החצייה של הסיפור לשתי מחציות. אם אנחנו מתבוננים בסיפור שלנו, קל מאוד לזהות את הנקודה הזאת. מה? והלכו אחד, זה התפנית הדרמטית. והיראו אותו מרחוק, אין ספק. אבל זה לא דרמטי, זה לא תפנית דרמטית. התפנית הדרמטית היא בפסוק י"ח. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו להמיתו. מי שקורא את הסיפור הזה בפעם הראשונה, מתפרק פה. צריך להתפרק פה, ורק בגלל שגרה של הכרת הסיפור אנחנו לא מרגישים את חומר הנפץ שיש בפסוק הזה. זאת פסד אחרת. כבר היה לנו שנאה לפני כן, כבר היה לנו קנאה לפני כן, הכל היה בחלק הראשון של הסיפור. אבל מי פילל שהדברים יגיעו עד ל... והתנכלו אותו לעמיתו? ברגע שהמילים האלה נכתבות, סמרמורת צריכה לאחוז כל אדם ישר, כל אדם רגיש, הוא צריך לעמוד בתמיהה ובתמיהה, איך ייתכן? אז נאמר פה כמה מילים גם לנקודה הזאת. הרבה משפחות מכירות איבת אחים. אני לא יודע אם יש משפחה שאין דבר כזה. איבת אחים, שנאה, קנאה, העדפה של אחד ההורים, כל הדברים האלה אנחנו מכירים מהחיים שלנו. אחים שלא מדברים זה עם זה, אחים ששונאים זה, הכל ידוע ומוכר. אבל תוכנית רצח, נכון, לא יצא אל הפועל, אבל עצם העלאתה של תוכנית רצח, אנשים מבוגרים, זה לא ילדים שאחד אומר לשני אני ארוג אותך, שגם את זה אנחנו מנסים לדכא ביד חזקה במשפחה. אנשים מבוגרים, בעלי משפחות, מתכננים תוכנית רצח. זה קורה גם בימינו, אבל במשפחות מאוד נדחות, וזה גם נדיר. השאלה הזאת העסיקה מאוד את הפרשנים, כבר את הפרשנים הראשונים. ספורנו שואל אותה, רק שנייה, אולי נקרא בלשון, שואל הספורנו בלשון זאת, בהיות כולם צדיקים גמורים, עד שהיו שמותם לפני השם לזיכרון. כלומר, עתידים השמות הללו להיכתב על גבי, על, על גבי החושן. איך נועצו לב יחדיו להרוג את אחיהם או למוכרו? זה גם מעין רצח. השאלה הזאת היא שאלה שאין להתעלם ממנה, אף על פי שאני לא יודע בדיוק את התשובה. סטורנו לוקח את דבריו ממקום אחר. כשיוסף עומד להיקשל עם אשת פוטיפר, כפי שחזל תיארו את זה, מתגלה לו דמות דיוקנו של אביו בחלום, ואביו אומר לו, יוסף, רצונך שימחק שמך מבין אחיך על אבני החושן? כלומר, במילים אחרות, אתה רוצה להוציא את עצמך מהעם הנבחר העתידי? וזה מה שגרם ליוסף לא לחטוא. מה שספורנו אומר זה בעצם את החטא של יוסף עם אשת פוטיפר, אפשר להבין, אפשר להבין את הנסיבות המקלות, אבל פה זה הרבה יותר חמור נראה. ואף אחד לא, גם חז"ל לא מתעוררים לשאלה, זאת שאלה נוקבת עד התהום. אומר רבי יצחק אברבנאל בפירושו דבר המתקבל על הדעת, מה שאחים חשבו בקשר להעדפתו של יעקב את יוסף זה שההיסטוריה של המשפחה מאז ימי אברהם חוזרת זו הפעם השלישית. את האהבה ליוסף הם לא פרשו כחולשה של אדם זקן שמתגעגע לאשתו האהובה שמתה, אלא הם פרשו כהעדפה שתגרום לדחיית כל שאר האחים. כמו שקרה בבית אברהם, שישמעאל נדחה ויצחק נבחר. או כמו שקרה בביתו של יצחק, שעשיו נדחה ויעקב נבחר, והם חשבו שזה קורה, הולך לקרות בפעם השלישית. הם כולם ידחו, ויוסף יהיה הענף שבו תמשיך המשפחה. והם אמרו על גופתנו, זה לא יהיה. והם צדקו. ולא זאת הייתה הכוונה בהם. אבל כך הם פרשו. הם פרשו את הכתומת הפסים הזאת, שמספר שמואל אנחנו יודעים, מתמר, שמה? שבנות מלכים לובשות ככה, אז הם פרשו את זה כבגד מלכות, והם פרשו את החלומות, החלומות של יוסף, מזכירים מאוד את הברכות של יצחק ליעקב. יעבדו חמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. זה הרי לכאורה מה שיעקב חולם. אז ברכת יעקב, ברכת יצחק ליעקב, ניתנת בחלום של יוסף מיעקב ליוסף. והם כן הם חשבו שבזה נגזר בינם להידחות מעל אביהם ומעל משפחתו. זאת הייתה טעות חמורה, אפשר וצריך היה לברר אותה, ואז היה מתברר שיעקב לא חולם על דבר כזה, כיוון שמיטתו שלמה הייתה. אבל הם לא בררו, כך הם פרשו, ועל זה הם היו מוכנים לצאת להרוג. זה מצדיק, זה לא מצדיק, אבל בכל אופן זה נותן פרספקטיבה עמוקה יותר, רוחנית יותר, עם צידוק עצמי גדול יותר להתפרצות הזעם של האחים. כן. לא, לא. אוקיי. אתה יודע מה, אני מצאת מקום חרפתי, אני לא אתווכח איתך. אני לא שולל את הדרך של, אבל אתה צודק שיש איזו סתירה פנימית בדברים שלי. ראויה לתירוץ. זה קשיה ולא טיובתא. אוקיי. אז אם כן, אנחנו אמרנו שהמחצית השנייה של הסיפור מתחילה בפסוק י"ח עם מזימת ההרג, הרצח של יוסף. זה ללא ספק תפנית דרמטית מזעזעת במהלך העלילה של הסיפור. אולי נגיד שלא עשינו דבר קודם לחלוקת הסיפור לשתי מחציות, וזה את התיחום של הסיפור. איפה הסיפור מתחיל ואיפה הוא נגמר? איפה הוא מתחיל? אין ספק. בוישב יעקב בארץ מגורי אביו. איפה הוא נגמר? לכאורה גם אין ספק, כי פרק למבחץ, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחד, מתחיל ללא שום ספק סיפור חדש. הכל נראה חלק, יש רק דבר קטן אחד. הפסוק האחרון בפרקנו, והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר, סריס פרות שר הטבחים, הוא איננו חלק מהסיפור שלנו. למה? כי הוא כבר על אדמת מצרים, הוא מתחיל בעצם לספר על קורות יעקב בארץ מצרים, קורות יוסף בארץ מצרים, אז הוא לא שייך לסיפור. והראיה שאני צודק, פרק למתת שמתחיל לתיאור קורות יוסף במצרים, פותח כמעט מילה במילה באותו פסוק, למתת פסוק א', ויוסף הוא רב מצרים הרקנאי ופוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, איש מצרי מיד מלה, זה חוזר על הפסוק שלנו. אז מה עושה הפסוק הזה בפרק למד זין?
השלמת מראית העין.
לא, מאוד פשוט. אני אגיד לך משהו, אתם תגידו עליי ש... תקשיבו. את למדת הוא תוכן. למדחת? למה הוא צריך לתחום את למדחת? הסיבה היא מאוד פשוטה. מי שקורא את פרק למד זין, לא יודע שהוא נמצא בתחילה של סדרת מתח. הוא חושב, טוב, זה נגמרו, זה, המשפחה התפוצצה, גמרנו. הוא לא יודע שעוד יש המשך והמשפחה עוד תדע להתאחד, זה סיפור ענק. אבל פרק למד זין, בגלל שהוא מתחיל מההתחלה והוא לא קשור למה שלפני כן, הוא יכול להתפרש אצל הקורא כפרק שזהו, בזה הסתיים הפרשה, הקריירה של משפחת יעקב הסתיימה פה. זה לא היה קורה אם הוא היה ממשיך מיד לפרק למד ט. למה זה לא היה קורה לו? כי פרק למתת אומר לא, יוסף הוא רב מצרנה, ויש יום אחרי המחירה, יש יום שגם אחרי המחירה יש, צריך לראות איך מסתדרים גם במצרים. אבל הוא לא קורא את פרק למתת, כי מי פרק למתזיים עובר את פרק למתחת, ופרק למתחת כאילו סיפור בפני עצמו, יהודה לא בקרב משפחתו, להפך זה עוד מחזק את הרושם שפרק למתזיים מסיים את סיור המשפחה בפיצוץ גדול שאין לו תקנה. ובכן, דווקא בגלל שפרק למדחת גורם להפסק ברצף העלילה, אומרים לקורא, תתכונן למה שיהיה בסדרה בשבוע הבא. תמיד אומרים, הסדרה בשבוע הבא נדבר על זה וזה וזה, לא מגלים את הכל, אומרים רק פרט אחד, בשבוע הבא נדבר על יוסף במצרים. זה התפקיד של פסוק למדבר, שהוא נמצא בגלל ההפסק של פרק למדחת של יהודה ותמר. אז אם כן, הסיפור שלנו, התחומים שלו, אני פסוק א' עד פסוק למד ה', והוא מתחלק לשתי מחציות שוות, ככל שסיפור בין מספר בלתי זוגי של פסוקים יכול להתחלק, עד פסוק י' 17 פסוקים המחצית הראשונה, ומפסוק י' ח' עד למד ה' 18 פסוקים של המחצית השנייה. אז יפה, עכשיו אנחנו מסתכלים בדף שחולק לכם. ומה שנוסף במבוא לדף הזה, כלומר תחת הכותרת השבר במשפחת יעקב, זה רק פרט אחד שבאמת צריך לציין. מי שנמצא במרכז המחצית הראשונה הוא יוסף. הוא הדמות המרכזית. הוא המופיע, מרבה לדבר, מרבה להופיע, וכולם מסתובבים סביבו. הראיה למרכזיותו של יוסף במחצית הראשונה זה שהמילה אח בהטיות שונות, תראו בתחתית הדף בצד ימין, מופיעה, אגב זה מלפני המצאת המחשב, הדף שלכם. אני לא צוחק, אני מתכוון לזה. המילה אח חוזרת בהטיות שונות 14 פעמים במחצית הראשונה. ובכל 14 הפעמים הללו, מי מכונה אח של מי? האחים הם אחים של יוסף. כלומר, יוסף הוא העיקר, וכל השאר הם אחים של יוסף. וואו. טוב, לעומת זאת, במרכז של המחצית השנייה נמצאים האחים. ויוסף שותק ולא מוציא מילה מפיו. מאוחר יותר יתגלה לנו שהוא התחנן אל אחיו, אבל פה לא מתוארים אפילו תחנוניו, כלום, שתיקה גמורה. עכשיו נראה איך הסיפור, איך המחציות של הסיפור מקבילות זו לזו. אנחנו עשינו, חילקנו לפסקאות לפי התחלפות הדמויות על במת הסיפור. בפסוקים הראשונים נמצאים יחדיו יעקב ויוסף, ויעקב עושה ליוסף כתונת פסים. מפסוק ד', כשיוסף מתחיל לספר את חלומותיו, מי שנמצא במרכז הבמה זה האחים ליוסף. יעקב מצטרף בסוף כחלק מהאחים. מפסוק י' יוסף לבדו, יוסף נשלח לבדו לבקש את אחד. עכשיו התבנית של המחצית השנייה היא הפוכה. בפסקה הראשונה שלה, פסוקים י' חד עד כף ב', אנחנו מתבוננים באחים לבדם. יוסף אמנם הם רואים אותו מרחוק, אבל כל מה שקורה בינם לבין עצמם וראובן והוויכוח, זה כשהם נמצאים לבד ויוסף נמצא מרחוק. אחר כך יוסף מגיע והם פושטים מעליו את כתונת הפסים, אז שוב האחים ויוסף נמצאים יחדיו, כמו בפסקה המרכזית במחצית הראשונה. ולבסוף יעקב ניצב, כמו בתחילת הסיפור, מול, לא מול יוסף, אלא מול כותנתו של יוסף כתונת הפסים. עכשיו, ההקבלות בין שתי המחציות הן כמובן הקבלות של סיבה ותוצאה, או אם תרצו, חטא ועונשו. יעקב העדיף את יוסף ועשה לו כתונת פסים, אז בסוף הסיפור הוא מקבל את כתונת הפסים הזאת טבולה בדם, ואומר תרוס תורף יוסף. יוסף הרגיז את אחיו, התגאה להם, התנסה להם, סיפר להם פעם אחר פעם את חלומותיו. אז מול זה באה התוצאה, כשהוא מגיע לידם בדותם, הם מפשיטים אותו את כותנתו ומשליחים אותו אל הבור. אז בינתיים במחצית הראשונה הסיבה, במחצית השנייה התוצאה. לא כך הדבר ביחס לפסקה השלישית. הפסקה השלישית איננה, בשתי המחציות ג' וג' אחד, כלומר איננה סיבה ותוצאה. זוהר, אתם מפריע לי. איננה סיבה ותוצאה, אלא ניגוד. והניגוד הזה לפי דעתי הוא המאלץ בכל הסיפור הזה. יוסף שמתואר כיוצא לבקש את אחיו, מתואר כיוסף שמתחיל לחזור בתשובה. לא בכדי הסיסמה את אחי אנוכי מבקש משמשת סיסמה בימינו לערבות. יוסף שאומר את אחי אנוכי מבקש, יוסף שיכול היה להיפטר מהשליחות של אביו בנקל ולבוא הביתה ולהגיד לא מצאתי אותם, יוסף ששואל איש איפה הם רואים ואומר את אחי אנוכי מבקש והולך לדרוש בשלומם, זה יוסף שמשנה את עצמו ברגע של תבונה מכל ההתנהגות שהייתה בפסקה הקודמת. יוסף שמבין שעכשיו עליו לרצות את האחים, לבקש את קרבתם. וראו את גודל הטרגדיה שבסיפור. כשיוסף הולך לקראת אחיו לבקשם ולדרוש בשלומם, האחים באותו זמן עצמו מתנכלים אליו לעמיתו. פירוש הדבר שהפיצוץ כמעט נמנע, אבל בגלל שיוסף עשה את זה מאוחר מדי, האחים לא ידעו על כך, וכשהגיע לידם כבר לא היה טעם, כבר לא היה אפשר לתקן את פרץ הזעם שהם התפרצו כנגדו. סליחה, אני מוכרח לסיים את השיעור, ויש לי עוד, המוטיב הזה קיים גם במחצית הראשונה בפני עצמה וגם במחצית השנייה בפני עצמה. יעקב מעדיף את יוסף. האם הוא באמת לשיטתו מישהו העיר? לא, יעקב גם חזר בתשובה. איפה הוא חזר בתשובה? בחלום השני. ויגער בו אביו ויאמר מה החלום הזה אשר חלמת? בוא נבוא אני ועמך ואחריך להשתחוות לך ארצה. אז זאת גערה אמיתית? לא, זאת גערה מן השפה ולחוץ, כי אחר כך כתוב ואביו שמר את הדבר. אבל פתאום מתעשת יעקב ואומר זה בלתי נסבל, הוא מעורר את קנאת אחד, מוכרחים לשים לזה גבול, ואז הוא גוער ביוסף. כבר לא עזב, זה היית צריך לחשוב לפניכם, מעט מדי, מאוחר מדי. ועכשיו במחצית השנייה שוב אנחנו מוצאים את אותה תופעה. האחים מתחילים בתוכנית רצח. תוכנית הרצח אלו הם שלביה. הם יפשיטו את קוטנתו, הם יהרגו אותו, ואז הם ישליחו את גופתו אל אחד הבורות וישלחו את הקוטנת אל אביהם למור חיה רעה חלטו. לא הכל כתוב, אבל זה כנראה הייתה הכוונתה. ראובן מצליח להוריד את תוכנית הרצח לרצח מדרגה שנייה. לא נהרוג אותו במו ידינו, אומר ראובן, לא אנחנו, נדבר אליהם, אתם לא תהרגו אותו במו ידיכם, אלא תהרגו אותו בגרמה, תשליחו אותו לבור ותתנו לו למות בבור. כמובן שהכוונה של ראובן הייתה, כמו שכתוב, להצילו מידה. האחים שומעים את זה ואומרים, אוקיי, בזה אנחנו מוכנים לשמוע בקולך. נרד. הזעם שלהם, הזעם הקדוש, כפי שאברבנאל אומר, מתחיל להתפוגג. משליחים אותו לבור. יושבים בבור, מתחילים לאט לאט, ההתפרצות הזעם הולכת ומתפרקת, ואז יהודה אומר, גם שהוא ימות בבור זה לא טוב. בואו נמנע, מה בעצם זה בדמו? זה אחינו, בשרנו. נו, אז נוציא אותו ונציל אותו, עד כדי כך יהודה לא מעיז להציע. בואו נמכור אותו לישמעאלים. זה לא יהיה בכלל רצח. מכירה זה דבר חמור, אבל לא רצח. וישמעו אחד, מה פירוש? הסכימו. תראו איך לאט לאט תוכנית הרצח יורדת דרגה ועוד דרגה, ומגיעים לכבר להסכמה למכירה. ראה ראובן שכך הם פני הדברים, ואמר, אם כך הגיע הזמן לשבור את הכלים ולהוציא אותם מהבור ולהשיב אותו אל אביו. כל הזעם, כל התפרצות הזעם שבהתחלה כבר לא קיימת עכשיו. האחים תפסו את עצמם, הבינו שכל התוכנית שלהם הייתה חמורה מאוד, ירדו לאט לאט מהעץ שהם טיפסו עליו, וראובן מרגיש שעכשיו השעה כשרה לא להרוג אותו ולא למכור אותו, אלא פשוט להוציא אותו מן הדור ולהשיב אותו לאביו, והוא מרגיש שאיש לא יעמוד כנגדו. והוא הולך לבור, והבור ריק, ואין יוסף בבור. כלומר, גם על האחים עובר תהליך של התעשתות הדרגתית, עד שבעצם ראובן מרגיש שהוא כבר יכול להחזיר את יוסף ואיש לא יפצה פה כנגדו. אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. זה סיפור טרגי מעין כמותו. והלקח שלו הוא לקח שצריך ללוות כל אב ואם שיושבים פה בכל גיל, לא לתת למשברים משפחתיים להגיע למה שהגיע פה.